לגבי הנושא של שטר חוב, לא הצלחתי למצוא את המקורות לעניין הזה. אני יודע שזה תוספות במסכת השבועות דף ל"ז עמוד ב', דיבור מתחיל מ-8 שטרות, והשאלה היא האם שטר נחשב לגופו מומן או לא, ויש לזה כמה נפקמינות לגבי דינים של תביעה, של טוען וניתן. על כל פנים, בעזרת השם, עוד חזון למועד, נגיע לנושא הזה בהמשך, לא היום. האם השטר הוא בעצם, הממון של השטר הוא בגופו של שטר, או שהשטר הוא רק אמצעי, הוא רק היחידימצא כדי לאפשר לתת כוח למלווה כדי לגבות החוב.
אין ראיה בקידושין?
מה הדין של מקדש בשטר?
מקדש בשטר, לא
יודע אם
זה
מאמץ. נראה לי שאם הוא מקדש בשטר, אז אם השטר שווה פרוטה, אם הקלף שווה פרוטה, אז היא מקודשת. אוקיי. זה בנוגע לשטר. עכשיו, בנוגע למצוות אכילה, בערב יום הכיפורים, אז יש לנו פה קטע מאוד מעניין. הרמ"א פוסק באור החיים סימן תופרש דלת שאסור לטענות בערב יום הכיפורים אפילו תענית חלום, וצורך ביר, כך שואל דב סלוויץ' כאן בערי קדר, מה ישנו משבת ויום טוב שמתענים בהם תענית חלום? ונראה דבשבת ויום טוב אין מצווה בעצם אכילה, אין אכילה בשבת, המצווה היא לא מונחת בגוף האכילה, אלא עיקר מצווכיו כיבוד ויונן, ואכילה היא מדין עונג שבת, וכן בנוגע ליונטיב. והוא אומר ככה, תענית חלום שנפשו עגומה עליו, כהגב נמותר לטענות, שלום עליכם, בתופים ובמחולות, התירו לו לטענות בשבת כדי לסלק את העינוי והגמס נפש בשבת, וזה גופו מדיני עונג שבת, וכן ביום טוב יש מצוות שמחת יום. אז הוא טוען ככה, מותר לטענות תענית חלום בשבת משום זה העונג שלו, ויד רבה מחמת עוגמס נפש, אם הוא לא מתענה אז הוא מבטל את המצווה של עונג, וכן בנוגע ליום טוב שיש מצווה של שמחה, אז הוא אומר זה גופה נחשב בשבילו לשמחה בזה שהוא מתענה, זה הפרדוקס כאן. ואם הוא לא יתענה אז יהיה לו עוגמת נפש וחיסרון בשמחת יום טוב. אז אם כן, האכילה והשתייה לפי רב סלוויצ'יק בנוגע ליום טוב ונוגע לשבת איננה אלא אמצעי שעל ידה אני מגיע לשמחה ולעון. אבל בערב יום הכיפורים יש מצוות אכילה, תהיינו המצווה היא לשם אכילה, לא לשם עונג או לשם שמחה, וכל עיקר המצווה, דהיינו החפצה של המצווה, מהות של המצווה היא אכילה גופה, וזה שנפשו עגומה עליו בזה שהוא אוכל, אין זה פוטרו ממצוות אכילה בערב יום הכיפורים. וגם אם יוסיף שמחה ועונג לנפשו על ידי תענית בנוגע לחלום, אז מכל מקום למעשה הפסיד מצוות אכילה, תענית איננה אכילה. אז זה מופיע כאן בסימן למדחת, מי שיוצא לצלם את הדף. אז יוצא כך לפי רב סלוויץ' שבדרך כלל בנוגע למצוות של שמחה ועונג, האכילה איננה אלא דרך ואמצעי שעל ידה הוא מגיע לתכלית של שמחה ועונג. מה שאין כן בנוגע ליום הכיפורים, המצווה היא גופה האכילה, כתכלית בפני עצמה, לא כאמצעי להגיע לשמחה או לעונג. אוקיי. אז זה דיברנו על הנושא של אכילה בערב יום הכיפורים. עכשיו רבותיי נגיע בעזרת השם לסוגיה אחרת. הסוגיה היא, והיא נוגעת לספר ויקרא שהתחלנו לקרוא אתמול, ואנחנו נמשיך מרצה השם בשבת עד שנגיע לפרשת אמור, שבפרשה הזאת
התורה קובעת שכהן, לא כהן גדול, כהן הדיוט, כהן הדיוט מתאמי לזיין קרובים, לשיבת הקרובים. וזה מופיע לגבי אחותו, אז כתוב לה יתאמה. אז כאן אנחנו רוצים לשאול את השאלה, מהי גדר החיוב הזה, אם אפשר לומר, או הרשות, ההתר הזה, לכהן לטמא למתים? כי הרי כהן אסור לטמא למתים, אבל במקרה של זין קרובים הוא כן מטמא למתים. ויש אפילו סיפור על רב יוסף שהוא לא רצה להתאמה למתים, אז דחפו אותו והכריחו אותו להתאמה. על כל פנים, רב סלוויצ'יק מביא כאן את לשון הרמב״ם. הרמב״ם כותב ככה בפרק א' מלכות אבלות, הוא אומר, מצווה להתאבל על הקרובים, ואפילו כהן מתאמה ומתאבל על הקרובים, ואין אדם מתאבל על הרוגי ביתן. הרמב"ם בפרק ב' אומר, כמה חמורה מצוות אבלות, שהרי נדחית לו הטומאה מפני קרוביו כדי שיתאבל עליהם. ואחר כך הרמב"ם פוסק באותו פרק שטומאת קרובים דחויה היא ולא הותרה כלל. אז יש כאן דין של דחויה ולא הותרה. מדייק הרב סלוויצ'יק בשיעורים לזכר הבמורי, פה זה מופיע בחלק א', אבל יש כאן הוצאה חדשה, יש לי את ההוצאה הראשונה. אומר רב סלוויצ'יק, הרמב"ם לא כותב שמצוות טומאת הכהן לזין קרוביו היא מצוות קבורת המת. אם נדייק בלשונו, הרי המסקנה יוצאת שהיא מצוות אבלות. והוא כותב ככה, שיטת הרמב״ם היא שבעצם אבלות היא המצווה כאן, ולא הקבורה עצמה. ורב סלוויצ'יק מעריך פה בהוכחות שיש לזה נפקא מינה גדולה. הוא אומר למשל שהרמב״ם כותב לגבי מת מצווה, שם אפילו כהן גדול מתאמה, הרמב״ם אומר שזה לשם קבורת המת. כלומר, בניגוד לטומאת זין קרובים, טומאת מת מצווה היא לשם קבורה. בטומאת קרובים הטומאה היא לשם מה? מצוות אבלות. והוא מביא על זה נפקא מינה, הוא אומר, מה יהיה הדין אם למשל יש שני מתים מונחים זה על גב זה, והמת העליון הוא לא מת מצווה, יש לו קוברים, והמת השני הוא לא מת, הוא מת מצווה, אין לו קוברים. אז אומר הרמב״ם, אם הכהן מתאמה לשם מת מצווה, אז הוא יכול גם לתאמה לגוף מעליו, או אם זה משהו אחר שמתאמה אותו, אף על פי שלא הותרה טומאה אלא במת מצווה, משום שאין לו דרך להגיע למת מצווה אלא על ידי סילוק ולטמא לטמא. מה שאין כן, הוא אומר לגבי זין קרובים, הוא אומר שבחי גוונה אין המצווה דוחה את האיסור טומאה בכהנים, משום שכאן הוא לא מתאבל, אין לו חיוב אבלות על פלוני אלמוני, יש לו חיוב אבלות על אחותו למשל. אז אם כדי להגיע לאחותו הוא יצטרך להתאמה, אין היתר כזה להתאמה לאחותו. הוא אומר, כדי לעמוד על יסוד ושורש היתר טומאת כהן לקרוביו, הוא אומר, יש לעיין בהשוואת הרמב״ם בין היתר קרובים לבין היתר טומאת מת, סליחה, טומאת מת מצווה. בנוגל לקרובים, הרמ"ם אומר מצווה להתאבל על קרובים, ואפילו כהן מתאמה ומתאבל על קרוביו. כמה חמורה מצוות אבלות וכו' וכו'. הרי מבואר כי טומאת הכהן לקרוביו נדחית מחמת חובת אבלות וקיומה. לעומת זאת, הרמב״ם בנוגע לקבורת מת מצווה וטומאת כהנים לשם מת מצווה לא מזכיר כלל חובת הקבורה. ואדרבה, בנוגע להרוגי בית דין שאין אדם מתאבל עליהם, כמובן במשנה בסנהדרין דף מ"ו עמוד א', וברמב"ם הלכות אבל פרק א' הלכה ט', אין קרוב מתטמא להם, כלומר אין היתר לכהן להיטמא להרוגי בית דין, אף על פי שהוא קרוב שלו, משום שאין מצוות אבלות על הרוגי בית דין. אף על פי שבנוגע לקבורה יש חובת קבורה גם לגבי הרוגי בית דין, כי התורה אומרת לא תלין נבלתו על עץ כי קבור תקברנו ביום ההוא. המצווה של קבורה נאמרה במפורש להדר בתורה לגבי הרוגי בית דין. ויעין רמב״ם פרק ב' מלכות אבל הלכה ח', וכל אותם שאמרו שאין מתאבלים עליהם כגון הרוגי בית דין ופרשו מדרכי ציבור והמאבד עצמו לדעת, אז אין מצוות אבלות בכל המקרים האלו. כותב הרמב״ם אין כהן מתאמם להם. למה? כי הטומאה של הכהן לזין קרוביו היא לשם אבלות, אבל אם אין אבלות בכל המקרים האלו למרות שהוא קרוב, אז אין משהו להתיר אותו. אבל בנוגע למת מצווה ודאי כהן יתאמה לאותם הרוגי בית דין וכדומה, משום שיש מצווה של קבורה. כהן מתאמה לא רק לקרובים, כי אם גם למת מצווה, אפילו כהן גדול ונזיר מתאמים למת מצווה. אבל במת מצווה ודאי שאין אבלות דוחת האיסור טומאה, כי הרי אין חיוב אבלות על מת מצווה שהוא לא קרובו, אלא הגורם הדוחה לטומאת כהן ונזיר הוא קבורת מת מצווה. והגה עצמך, אפילו כהן גדול ונוזר שאינו מתאמים לקרובים, מתאמים למת מצווה. כי הדוחה הוא לא חיוב אבלות, אלא הקבורה. אז אם כן, יש כוח לאבלות לדחות את טומאת כהנים לקרוביהם שהם מחייבים אותו באבלות. דהיינו זין קרוב, ובנוגע לכהן הדג'ת. אין כוח באבלות לדחות טומאה, איסור טומאה בנוזיר או בכהן גדול. מה שאין כי באמת מצווה, כאן אני אומר שגם כהן הדיוט וגם כהן גדול וגם נזיר כולם מתאמים לצורך מת מצווה, אף על פי שהוא לא קרוב שלהם המת. מכל מקום יש מצווה של קבורה, והמצווה הזאת של קבורה באמת מצווה דוחה טומאת כהנים, אפילו כהן גדול, אפילו בנוזר, אף על פי שלגבי זין קרובים, אף על פי שבנוגע לזין קרובים, אז הוא רק מתאמה בתנאי שיש לו מצווה של אבלות. בנוגע לתאומה של מת מצווה שהיא מתירה את כהן גדול ונוזיר, לא משנה כלל אם יש חובת אבלות או אין חובת אבלות. ודיני מת מצווה אין חובת אבלות. אז אם כן, מת מצווה דוחה את הטומאה לא משום אבלות, אלא משום מצוות קבורה. מה שאין כן בזין קרובים, הרמב"ם אומר שהמצווה היא אבלות, והיא דוחה את הטומאה של זין קרובים, אבל במה דברים אמורים אם יש חובה של אבלות? אבל אם אין חובה של אבלות כגון הרוגי בית דין, אז אין הכהן מתאמה בהם. יש מצווה של קבורה. המצווה של קבורה איננה מצווה שמחייבת אותו להיטמא, כי מצוות קבורה מחייבת את הכהן להתאמה דווקא באמת מצווה, אבל בשאר הקרובים אין מצוות קבורה, אין בכוח של מצוות קבורה כדי לדחות את התאומה. מה דוחה את, 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 את האיסור תאומה? דווקא מצוות אבילות. אם אין מצווה של אבילות, אז אין התאומה נדחית בפניהם. המקור של הרמב״ם הוא משנה במסכת סנהדרין בדף מ' ו' ו' מ' א'. לא יתאמה, הרמב״ם אומר לא יתאמה לשם מצוות אבלות. כלומר, מה מיוחד המשותף בין זין הקרובים? מצוות אבלות. לא שהקבורה דוחה את התאומה, אלא האבלות דוחה את התאומה. ונפקא מינה, במקום שיש מצוות קבורה אבל אין מצווה של אבלות, בחי גבנה הרמב״ם כותב להדג'ה שאין הכהן מתאמה. כלומר, הקבורה אין בכוחה לדחות את התאומה, אלא האבלות דוחה את התאומה.
אבל מה הקשר בין האבלות לתאומה? לא צריכים לתאמה את עצמך כדי להשתתף באבלות.
אבלות זה אבלות. אוקיי, על זה יש מאמר של הרב סולוויצ'יק. על השאלה שלך יש שיעורים ליורצייט גימול שבט של רב משה סולוויצ'יק. מה כאן הקשר שמצוות אבלות היא זאת שדוחה טומאת כהנים? זה מה שהרמב"ם קובע, אבל מה המשמעות של הדבר הזה? הוא אומר שבאמת מצווה חייב הכהן ואפילו כהן גדול להתאמה משום מצווה של קבורת המת, וכאשר מצוות קבורת המת יש בכוחה לדחות את הטומאה, אז אני אומר שאפילו אם אין מצווה של אבלות, המצווה של קבורה דוחה את האבלות. סליחה, את האיסור, את האיסור תאומה. אם כן, בנוגע לתאומת מת מצווה, תאומת כהן למת מצווה, המצווה של קבורת המת היא זאת שדוחה את התאומה. מה שאין כן בנוגע לאבלות על קרוביו, שם לא הקבורה דוחה, אלא האבלות דוחה. ואם כן, אפילו בחי גבנה שאין לו, אין לו מצווה של קבורה, מכל מקום הוא ידחה את התאומה לשם אבלות. אבל אם יש עליו מצווה של קבורה, אבל אין עליו מצווה של אבלות, אז הוא לא ידחה את התאומה. המקרה שהזכרתי של רב יוסף, עוד מעט נביא את המקור בעזרת השם, שרב יוסף, אני חושב שזה מונח כאן על השולחן בכלל. הגמרא היא בזבוכים דף קוף אומר א', יוסף הכהן מת לו מת בערב פסח ולא רצה להתאמה לו, כיוון שלא רצה להפסיד את קורבן הפסח. בואו אחיו הכהנים ותימאו בעל כורחו. נדמה לי שבירושלמי כתוב שהם פשוט דחו אותו, הם דחפו אותו לנגוע במת. כי אין דין של טומאה לקרובים רשות, אלא חובה. אבל איזה חובה? חובה של אבלות. כלומר, במקרה של רב יוסף, הוא היה יכול לשלוח אחרים כדי לקבור את מיתו בערב פסח, והוא יוכל אחר כך לאכול את קורבן הפסח. מכל מקום דחו אותו, דחפו אותו וחייבו אותו להתאמה למת, אף על פי שיש עוסקים אחרים בקבורה. כלומר, המחייב פה של טומאת המת הוא לא הקבורה, עוד פעם, אלא האבלות. הוא כיוון שהוא מחויב באבלות, אז הוא מחויב להתאמה לקרוביו. אתם שומעים? עוד פעם, אני מדגיש את החידוש הזה כי זה ממש מהפכני, שבניגוד לטומאת מת שהקבורה וחובת הקבורה היא שדוחה את האבלות, בנוגע לטומאת זין קרובים, מה דוחה את האבלות? ha סליחה אני טעיתי מה דוחה את ה טומאה את האיסור טומאה האבלות הוא אומר ככה בעמוד ממה מהנחה זו יש להסיק מסקנה חשובה מאוד אם כי הוא מת מצווה אינו מתבטא בטומאה עצמה זאת אומרת הטומאה היא רק היא מוכרחת למה הטומאה מוכרחת? כדי שיוכל לקבור את המת לכן אם פעולת הקבורה של למענה חייב להתאמה יש מקום לומר כי טומאת מת בכלל נדחתה או הותרה כדי לקבור את מת מצווה ולא נאמרה הלכה מיוחדת כי רק טומאה בחפצה של המת מצווה נדחתה ולו יצור כי אם למען קבורת מת מצווה מוכרח הכהן להתאמה לא למת מצווה עצמו כי אם גם למת אחר אין ספק בדבר שצריך להתאמה כלומר כאן המטרה היא כדי לקבור את המת הטומאה עצמה אין לה קשר פה אלא לצורך כדי להשיג את המטרה הזאת של קבורת המת באמת מצווה התורה התירה או דחתה את האבלות סליחה את הטומאה אני תמיד חוזר אותה טעות על את האיסור טומאה ואם בשום פנים ואופן הוא לא יכול להגיע לקבורת המת מצווה אלא על ידי כך שהוא יתאמה למת אחר שאינו מת מצווה אז את זאת הוא יעשה הדוחה כאן הוא לא עצמו של המת ותומעה למת מצווה אלא הדוחה הוא מצוות קבורת המת אוקיי אולם בתומעת קרובים לא נאמרה הלכה כלל כי תומעת המת נדחתה בשביל קבורה כי הלא אין הקבורה מתירה את האיסור תומעה אלא כהן מתאמה לקרוביו לחפצה של מת שהוא קרוב ורק לא הדוחה כאן הוא עצמו של מת שהוא קרוב ולא טומאת מת בכלל כלומר לא נדחתה טומאה בכלל כאילו שאין לו אלא טומאה לגופו של מת שהוא קרוב שלו ולכן מהו העניין כאן של טומאת המת של הכהן לקרוביו גוף הטומאה הוא שנדחתה וטומאה למיתה ולמה? אומר רב סלוויצ'יק על ידי הטומאה מתחללת קדושת הכהונה כלומר כשהתורה אוסרת על כהן להתאמה למת זה משום שיש כאן תרתי דסתרי יש קדושת כהן ויש טומאה הטומאה היא האנטיתזיס ההפך של קדושת כהן על ידי הטומאה הכהן מחלל את קדושת כהונתו זה דרך אגב נוגע לגמרא של נלמד בעזרת השם היום בבבא קמא אני לא יודע אם תהיו איתי בבבא קמא אז גם שם כתוב שכהן טמא לא רק שאינו יכול לעשות את עבודת הקורבן והוא גם לא יכול לאכול את הקודשים אלא הוא בכלל מופקע מהקורבן עד כדי כך שאין לו שום בעלות על הקורבן אוקיי, זה לסוגיה היום, של היום ובבא קמא דף קופיות למה כי אם הוא נטמע, אז הכהן הזה במצב הנוכחי הוא מחולל, קדושתו התחללה. אך אם יטמא למת אחר, משום שאי אפשר לו להגיע לקבור את מיתו, דהיינו קרובו, בלעדי טומאה זו, אין כאן קיום אבלוס. כי רק בטומאה הצמודה לגופו של מת קרוב מתבטאת אבלות. קבורה וצורכי הקבורה אינן מתירים את האיסור טומאה בקרובים. והרי יש להם קוברים. אם הוא לא יקבור את המת, מישהו אחר יקבור את המת. לא מדובר פה על מת מצווה. התייחסות לקבורה לדחות את הטומאה שייכת רק במת מצווה בלבד. שאין לו קוברים נמצא כי במצוות העשה שלא יתאמע נאמרה הלכה מיוחדת כי מצוותה של תומעה יוצאת לפעול לא בתומעת מת כי אם בעצמו של מת קרוב אביו וחיוצא בו ורק אם התומעה סובבה על ידי חפצה של אביו או קרוביו אז מתקיימת אבלות וראיה לדבר, כאן הוא מביא סוגיה במסכת נזיר בדף מ' ג' עמוד ב', שהרמב"ם פוסק כסוגיה הזאת פרק ב' מהלכות אבל, הלכה י"ד, אין כהן מטמא לעבר מן החי מאביו. קשה לדבר על הנושא הזה, אבל מדובר פה שהגוף של אביו אינו שלם, אלא יש עבר מגופו. ולא לעצם מעצמות אביו, יש מה שנקרא ליקוט עצמות, אז זה לא מתיר טומאת כהן לאביו, לקרוביו. נקטר ראשו של אביו אינו מטמא לו, שנאמר לאביו בזמן שהוא שולם ולא בזמן שהוא חוסר. עכשיו הוא מביא הוכחה בהמשך הסוגיה שמנוגע למת מצווה, אז יש מצווה של מת מצווה, אפילו לקבור את ראשו או עבר מגופו, וזה דוחה טומאת כהנים. אז הוא שואל, למה בנוגע לאביו, אם יש רק חלק מגופו, אסור לכהן לטמא, ואילו בנוגע למת מצווה, אז יש מצווה אפילו לכהן גדול לטמא, לצורך חלק מגופו של מת. אז מוכח, הוא אומר, דשני מס מצווה מקרובים, הלכה של נקטר ראשו של אביו נאמר בכלל שם עצמו של מת קרוב. אם הוא שלם, הרי הוא חפצה של אביו שמת או קרוב אחר, ואילו כשנקטר ראשו של אביו נעדר, זאת אומרת חסר פה עצמו של אביו מת. אז כשהוא מטמא כאן, אין כאן תומה לעצמו של אביו. מה שאין כי באמת מצווה לגביו ולמנו תומאס מת הותרה כדי לקבור ולקיים מצוות קבורה, אז כאן זה לא משנה אם נקטר ראשו ונדר עצמו של אביו, מה זה משנה? הרי יש עדיין מצוות קבורה. ונראה כי שיטס הרמב"ם, עוד פעם אני לא עובר על כל המאמר העצום הזה, אבל אני רק מצטט חלקים או שורות ממנה. לשיטת הרמב"ם, טומאת קרובים, דהיינו לכהן, נדחתה ולא הותרה. הרי התחלנו עם הרמב"ם בהלכות אבלות, הרמב"ם אומר שטומאת כהן לקרוביו נדחתה מפני חובת אבלות. הוא לא אומר הותרה. מה הכוונה של הדברים? הוא אומר ככה, קיום אבלוס מתבצע על ידי חילול קדושת כהונה לגופו של מס קרובו. היות ומצווס אבלוס מסקיימס על ידי ביטול קדושת כהונה, לו תומס מס בקרוביו הייתה בגדר הוטרו, לא הייתה יכולה אבלות להתקיים. וואו, זה עמוק מאוד. אתם רוצים להתעכב פה על הדבר הזה או לדלג על זה? זה מאוד מאוד פרופאונד. אני אגיד זה רק בקיצור. הוא אומר ככה, מה הכריח את הרמב"ם להגיע למסקנה שדחויה ולא הותרה לגבי תומאס כהן לזין קרובה? הוא אומר שאם הותרה אז אין כאן קיום אבלוס כלל, כי אם התורה התירה אז זה לא נחשב לחילול קדושת כהונה. החילול קדושת כהונה הוא מחמת האיסור טומאה. אם כן, התורה דוחה את האיסור טומאה, דהיינו הוא מחלל את קדושת כהונתו לצורך קיום מצוות אבלוס. אבל אם היה הותרה, הוא אומר, אז אין כאן קיום אבלוס, כי כל העצם המהות של קיום אבלוס הוא בזה שהוא מחלל. אין פה מייס החילול אם התורה התירה. כל החילול פה הוא מחמת האיסור. אוקיי, פה אפשר, זה צריך להיות מפתח אחר, אבל אין לי מושג איזה מפתח. לאור דברינו, אנו גם מבינים ניסוח תמוד בלשון הרמב״ם שציטט ליאל שכתב התאומה לקרוביו דחויה היא ולא הותרה לכל. מה הרמב״ם הוסיף את המילה לכל? היא מיותרת. Lufimash in his bayer advar muvonu kvin choma. Ramam loista peik bikviat chuyau hutril gabi tumas krovov. Elegam bolag dirat adocha kavanoso lomar shechovas tumas koin le krovov einamivuseset. Al hafkas isurim. Kimo avodas hakoyin b'shabes v'chulei ela adaraba yesh kan ma'isa avera shel tuma asher al yado miskayemes mitzvas lo yitoma hamitzvah mit the paradox kan hamitzvah mit kayemet dafka al yidei avera im lo itapo avera as lo itap mitzvah mit kayemet k'sma eich ani mekayemet avelut al yidei lo ani lo kohen aval ilu ayiti kohen al yidei zeshen ani over al isur tuma batorah dachta et ha isur tuma
aval lama mitzvah avelut ochiv avelut shone al kohen yisrael.
Yisrael yachol tamei, ani lo tzrich chidush leze. Chidush
shem. Lenhog avilut, and bli yesh mitzvah leze. But lo togui al imani mevatel et
ha
tuma. Tov. But lo kanerei.
Hamitzvah shel avilut hi yachasit klomar. Biyachas lemi sheyesh lo kedusha miyuchedet. As mitzvah avilut mitkayemet bechilul hakedusha, biyachas lemi shein lo et hakedusha miyuchedet, as hamitzvah shel avilut mitkayemet b'tzurot acherot.
Lachen im Rambam haya omer shezeh hutra velo duchuya, as haya lakohen oto chiyuv avilut kamo sheyesh li.
כן.
אבל כאן הרב זה לא, הרב לא מסכים.
לא, כי עוד פעם, כי כיוון שרב סלוויצ'יק רוצה לומר שהמצווה המיוחדת לכהן באבלות, ביחס לאבלות, של חיל הוא מה? מדוע לי אין את המצווה המיוחדת ולא הכהן יש לו מצווה מיוחדת? התשובה היא משום שיש לו קדושת כהונה. ולכן יש לו מצווה מיוחדת מחמת הקדושה שלו לחלל אותה, זה נקרא קיום אבלוס, בזה שהוא כאילו מפגין את הצער שלו. טוב, אני לא רוצה להגיד פילוסופיה כאן, אבל מה שאני מתכוון לומר שבזה שהוא מחלל עצם הפגנת החילול קדושה, דהיינו שהתורה אסרה עליו לעשות פעולה של טומאה, להתאמה, והוא הולך ומתאמה את עצמו והוא מחלל על ידי כך את קדושת כהונה, זה גוף הקיום אבלוס, וזה קיום מיוחד למי שיש לו קדושה. התורה לא יכולה לחייב אותי בפעולה הזאת של חילול קדושה, כי אין לי את הקדושה. אז אם כן, המצווה של אבלות במידה מסוימת היא יחסית. מי שיש לו, אז יש לו, מי שאין לו, אין לו. אם יש לו קדושה, אז יש לו מצווה של אבלות שמתבטאת בכך שהוא מחלל את הקדושה, אבל אם אין לו את הקדושה,
איך הוא מתאר את זה מחלוקת המפורסם בקום פסח שתמור או הוטו בציבור או דוחי בציבור?
אז זה מה שהוא אומר,
זה לא עניין שכח,
בדיוק הוא אומר ככה בנוגע לכל התורה כולה לגבי תומה הוטו בציבור או לגבי עבודה מלאכת שבת שהיא הוטו לצורך עבוד, בכל המקרים הללו אני יכול להגיד שהתורה התירה, אבל היוצא דופן הוא דווקא פה שהרם אומר דחויה. למה בתומס כהן דחויה? כי הרי אם הקיום מצווס אבלוס הוא זה שדוחה את האבלות, אז אני צריך לדחות את האבלות. סליחה, עוד פעם, אני עשיתי את אותה טעות אלף פעמים, לפחות אני עקבי. אוקיי, עוד פעם, נגיד עוד פעם, לא אבלות אלא תומה, אני מתכוון ככה. לפי הרמב״ם חייב להיות שהאיסור תומה נדחסו. למה? כי כיוון שמה דוחה את התומה זה קיום מצווס אבלוס, אז אם אני אומר הוטרה אין כאן קיום מצווס אבלוס, אתה במגל קסמים, זה לא נוגע לקורבן פסח או תומה או תומה בציבור או משהו כזה.
בקורבן פסח יש גם שיטה שזה דחויה בציבור.
כן, יכול להיות שזה דחויה. לא, הספק של הוטרה דחויה הוא ספק אמיתי בכל מה שהתורה התירה. האם התורה אומרת, רב סלוויץ' לא מתכוון לומר שכל מקום שמצאת דחויה זה משום הסיבה הזאת של קיום מצווה. רב סלוויץ' רק אומר שמה הכריח את הרמב"ם דווקא לגבי הנושא של תומאס כהנים של פשס אמור לחדש שזה דחויה, זאתי סברה מיוחדת במינה דווקא לפה. בכל התור כולה אתה יכול להגיד דחויה או הוטרה. אם למשל התורה התירה לכהן שעובד במקדש ללבוש בגדי כליים בבגדי כהונה, אז יכול להסתפק עם זהות שעוד חויה, ונפקמין לאחר שהוא סיים את העבודה הוא חייב להתפשט או לא. זה ספק בפני עצמו, ואולי יש בזה ברוגן שלו עם הזהות שעוד חויה, איך הגמרא, מה קובע את ה... אבל כאן יש קביעות מאוד מיוחדת, משום שמהי הגדר של ההתר שהתורה התירה לכהן להתאמה למתים, דהיינו לזין קרובים, הוא משום אבלות. ואיך מתקיימת האבלות? על ידי חיול. ואם יש התר, אז זה לא נחשב לחיול. זה מאוד מאוד עמוק הדברים האלה. אנחנו לומדים את זה באופן שטחי, אבל...
אם המת מת בתל אביב, והכהן נמצא בירושלים, אז הוא צריך לטמא את עצמו כדי לקיים אבלות?
בדיוק, זה לא קשור לקבורה בכלל. תמיד בזין קרובים יש קוברים, כי אם לא זה מת מצווה, לא מדובר על מת מצווה, מדובר על זין קרובים. יש מיליונים אנשים שמוכנים לקבור את המת. ייתכן שמתוך המיליונים יש לקרוב ולספק חובה מיוחדת. כן, חובה מיוחדת. אבל זה לא יתיר את האיסו תומס כהנים. כי אני מוכיח לך שזה לא ככה. למה? כי בנוגע לקרוב שהוא הרוגי בזדין, אז הרב אומר שהכהן הזה לא מתאמה, אף על פי שיש לו מצווה של קבורה. המצווה של קבורה לא נשתנה כלל וכלל בזה שהוא הרוגי בזדין וכו' וכו'. אלא מה? הדין הוא שלא מתאבלים על הרוגי בזדין. אומר רב סולובייצ'יק, זה גוף מה שהרב אומר, כיוון שאין מצווה של אבלות להרוגי בזדין, לכן הכהן לא מתאמה לקרוב שהוא הרוג בזדין, על אף שהוא מחויב בקבורה, כי אין בכוחה של קבורה לדחות את תומס כהנים. אלא אם כן זה קבורס מס מצווה, זה משהו אחר. אבל אם זה לא קבורס מס מצווה, אז קבורה לא מתירה את האיסור תומס כהנים. מה מתיר את האיסור תומס כהנים? קיום מצווס אבלוס. נו, תשאל אותי מה שייך, מה הקשר בין קיום מצווס אבלוס לבין תומס כהנים? אלא התשובה היא שעל ידי זה שמחלל את קדוש אס כהונה, כך הוא מקיים את האבלות.
רק חיוב של לטמא את עצמו
אז זה מה שרב סולובייצ'יק אומר, שכיוון שהמצווה היא אבלות, אז המצווה הזאת היא כל כולה קשורה עם המת, עם גופו של מת שהוא קרוב. ולכן הוא מוכיח מהסוגיה בנוזיר, שאם למשל יש רק עבר של קרוב, אז זה לא נחשב לקרוב, ולכן אף על פי שמצוות קבורה לא נשתנה כלום, אפילו בכיחות הסייר, זה אותו מצווה של קבורה. ולכן אומר רב סולובייצ'יק, אם הוא צריך להגיע למת שהוא עוביב, על ידי זה שהוא יתאמה בתאומה אחרת, אין היתר לזה. כל ההיתר הוא דוסליקט במס, זה הכל מונח במת הזה. הקורב שלו. מה שאין כן, אם המטרה מתארת את האמצעים, דהיינו אם התכלית של קבורה היא זאת שמתירה, כגון באמת מצווה, אז הוא יכול להתאמה אלף פעמים בכל מיני צורות שונות עד שהוא יגיע למת מצווה. הרבה חידושים פה. עוד פעם, זה מאמר שהוא בעצם סיכום של שיעור של 4 שעות של רב סולובייצ'יק. אבל למה אני הבאתי לכם? אני חושב שזו דוגמה יוצא דופן לאמצעי ותכלית. לגבי מס מצווה, התשובה היא, נו, אני רק רוצה לראות אם הצלחתי בפדגוגיה שלי להביא אתכם לידי הבנה מה כאן החקירה, מה כאן המפתח לשעס. עוד פעם, אם זה היתר תשובה למת מצווה, אז זה גדר של מייסה או גדר של תכלית. הכל זה התכלית, דהיינו קבורת המת. אני לא אומר שבעצם התומו משהו מתאמה, יש לזה חשיבות. אין חשיבות בזה שהוא מתאמה. אפילו ישראל חייב באמת מצווה, אף על פי שהוא לא מתאמה, זאת אומרת אין איסור מתאמה. או אם הייתי יכול לקבור את המת בלי להתאמה, אז גם כן אני מחויב בקבורת המת מצווה. כאן התאומה עצמה היא בעצם רק היא רק טכני, זאת אומרת, זה רק מציאות של אני לא יכול להגיע לתכלית של כפור סמץ, אלא אם כן אני מטמא את עצמי. אבל זה לא חשוב עצם התומה. אין כאן דין או קיום או מצווה בעצם התומה. מה שאין כן, בניגוד לכך, בתומת זין קרובים למת, זה לא תכלס. אין פה איזה תכלס, אלא עצם התומה היא שהתורה מחייבת אותו. יבוא יוסף, הוא יגיד, ערב פסח, אני לא רוצה להתאמה, משום שאני רוצה להיות טהור לקרב פסח. והוא יגיד עוד משפט, הוא יגיד, יש אלף קוברים, מה אתה רוצה ממני? אני צריך לקבור אותו. עדיף לי לוותר על מצוות קבורה, כדי להשיג את מצוות קרב פסח. קרב פסח היא איסור קורס, מצוות עשה שיש בו קורס, אני רוצה את זה? לא, דחפו אותו, למה? כי הוא, יש לו מצווה עליו לטמא למת, לא משום קבורו. יש אלף קוברים, אל תדאג למת הזה, הוא יקבל. אלא מה שאני דואג הוא למצוות אבלות, אתה מחויב במצוות אבלות. ייתכן שרב יוסף חשב שאולי מצוות קרב פסח דוחה את מצוות אבלות, אני לא יודע. זה נושא בפני עצמו. חבל שזב לא נמצא היום, כי זב היה
פסח שני.
זה אי אפשר לדבר בלי לגור במת?
אם אתה כהן, אם אתה כהן, אין כאן קיום אבלוס בלי שהוא יגאל. זה בוח השמיץ תפסת את היסוד. לי זה לקח חצי שעה, לך זה לקח חצי שנייה.
למה אי אפשר להגיד שלכהן יש לו שתי מדרגות של טומאה? יכול להיות שהוא מדבר כמו שישראל, אבל קיים את המצווה שמיוחדת לו.
בדיוק.
אז הוא עדיין יכול לדבר בלי להתאמה.
בדיוק, אני לא מבטל את כל קיום אבלוס, הוא יושב שבעה, וקיום אבלוס יש בה אלף חלקים, אבל אני אומר שיש חובה מיוחדת בתוך המסגרת של חובת אבלוס, המוטלת על כהן להתאמה. ואם הוא לא רוצה להתאמה, אז הוא מבטל את חובת אבלוס. ייתכן שיהיה לו קיום אבלוס בכל מיני צורות או אופנים שונים. לא התכוונתי לקרוא את כל מצוות אבלוס ממנו, אבל את הנקודה הזאת, את החיוב הזה של לא יתאמה, אומר הרמב״ם, היא מחמת אבלות. אם אין אבלות, אז אין לא יתאמה.
זה לא מדבר
כגון הרוגי בזדים וכדומה.
אנחנו לא מדבר מהבית שלי הראשון.
יפה, הוא צודק ב-100%. גם לנקודה הזאת הוא מתייחס במאמר הזה, אני רק לא זוכר באיזה עמוד, אבל לא, כי השאלה היא מה עם אבלות של שישה יומים, של שאר אבלות וכדומה. אוקיי רבותיי, בואו נתקדם הלאה, כי אתם יודעים שהדרך שלי היא צריכה פריינן הביסל הסוגיס פה ושם. אוקיי, במצוות כיבוד אב שדיברנו עליה, כל הפעולות שהוא עושה הם בעצם אמצעים כדי להגיע לתכלית. מהי התכלית של כיבוד אב? איך כתוב בברייתא שם? מאכילהו, משקהו, מלבישו, מכניסו, מוציאו וכו'. זה הכל כדי לתת מה? לתת כבוד או שמחה או עונג או הנאה לאבא שלו, כן? אז כל הפעולות של שירות הם בעצם כדי להביא לאבא שלו נחת רוח והנאה. אתמול דיברנו בשם המנחת חינוך שייתכן שיש עוד מצווה של כיבוד אב ואם שאינה קשורה להנאת האב, אלא שהיא מצווה בפני עצמו, לא בתור אמצעי אלא בתור תכלס. כגון בן שהוא עומד בפני אביו והאב לא רואה אותו שהוא עומד, עדיין לפי המנחת חינוך יש מצווה של כיבוד אב. הוא טוען שזה בן אדם למקום, יש גם בינון לחבר, יש שני צדדים למצוות כיבוד אב. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחרת. יש פרשה בתורה, בפרשת שופטים בספר דברים, של זוקין ממרי. מה הוא זוקין ממרי? טוב, על זה יש הרבה להעריך, אבל מה שנוגע לענייננו, רק נקודה אחת, זוקין ממרי הוא זה שמורה הוראה החולקת על הוראת בית דין הגדול. פה או יש לי מקום לחקור את החקירה שלה. מה מחייב את הזוקן ממרי, שהוא חייב מיטה, מיטת חנק, האם זה אמצעי או תכלית? כלומר, האם גוף ההוראה שלו, דהיינו ההוראה שחולקת על הוראת, היא שמחייבת אותו או לא? ההוראה שחולקת על הוראת בית דין היא רק אמצעי לתכלית. מהי התכלית כאן?
שמישהו
יפעול
בניגוד
לבית דין,
על פי הפסק
שלו? ייתכן שיש לך חקירה אחרת, חייבים אולי אתה צודק, אני התכוונתי לחקירה אחרת. האם, עוד פעם, אני לוקח את הדגם של כיבוד אב, אדם עומד בפני אב, אם אני רואה את המידה הזאת כאמצעי לתכלית, הכוונה היא שעל ידי הקימה בפני אביו, הוא מכבד את אביו. אם למשל הוא לא עומד בפני אביו, אביו נכנס וזה, או הסוגיה של הסיבה הוא מסיב בפני אביו ואין לו מכילה וכו', אז הוא פוגע בכבודו של אביו.
אז קבלת פסק בזנה לבוא. זאת אומרת, הוא לא מקבל את הפסק, והעניין שהוא צריך לכבד את
הבית. בדיוק, יפה מאוד. שבעצם על ידי המחלוקת שלו, על ידי ההוראה שחולקת על בית דין, הוא פוגע בכבודם של בית דין. ומה נפקא מינה? הרי לפני כן שאלתי אותך אם מותר לבן להסב בשולחן אביו בליל הסדר. אז בהלכה נפסקה שמותר. למה? הרי הוא פוגע בכבוד אביו. לפני רבו אסור, אלא אם כן רבו מחלו. אז הפוסקים אומרים שיש אומדנה שהאבא מתוך אהבה לבן הוא מוכה לו על כבודו. אז למה יש מחילה פה? הרי למעשה הוא מסיב מצד המעשה. הרי יש כאן מעשה שכאילו מבזה את אביו, יש כאן כאילו ביזיון בזה שהוא מסיב בפני אביו, אלא פשט הוא שלא גוף המעשה אסור, אלא על ידי המעשה הוא פוגע בכבוד אביו. ואם האבא מוכל על כבודו, אז אין כאן כבוד אביו. הרמב״ם בפירוש המשניות בתחילת פרק אלו הם הנחנוקים וסנהדרין פוסק שאם בית דין מחלו על כבודם אז הזקן פטור. ומעניין שהרמב״ם במשנה תורה בהלכות שופטים הוא לא מביא את הדין הזה של מחילה. אומר המאירי שנכון, הרמב״ם צודק שיש מושג של מחילה מצד בית דין הגדול, אבל כדי שלא ירבו מחלוקות בישראל, אז לא נותנים לבית דין הגדול למחול. כי אם בית דין הגדול תמיד יהיו כאלו גמישים ושפלי ברך והם ימחלו, אז ירבו מחלוקת בישראל. כי כל תלמוד חכם יגיד מה אכפת לי בבית דין, אני אגיד לך את ההוראה שנראית בעיניי, וזה יבלבל לנו את כל המוח. ואם אתם צריכים לאיזושהי ראיה, אז תסתכל בעולם שלנו, אין לנו בית דין הגדול, ולכן יש כזה שהולך לשמוע שיעורים ממנו, ויש שמגיעים לעמק לרנינג סנטר ברוך השם, ויש כאלה שעושים את שניהם. אז זה מה שקורה היום, שזה בלבול עצום, ואנחנו לא יודעים בין ידינו ורגלינו. והסאטמר טוען שציונות זה פילף, נכון? והציונים טוענים שציונות זה, כמו שרב קוק אמר, זה תחילה עשה משיח. אז למה אנחנו מבולבלים כל כך? משום שאין לנו סנהדרין. אז תתארו לעצמכם, אם ניקח את הדין של הרמב״ם ונבצע אותו למעשה, שבית דין הגדול יכולים למחול על כבודם, איזה בלגן יהיה? כי בית דין הגדול הם סוף הסמכות בישראל והם קובעים את ההלכה. לכן אני אומר רבותיי, המאירי לא חולק על הרמב״ם בעצם יסודו של ההלכה. הרמב״ם צודק, מעיקר הדין אילולי הבעיה של שלא יער במחלוקת בישראל יש כאן עניין של מחילה, דהיינו שבית דין הגדול יכולים למחול על כבודם. לכן אני אומר שכאן יש לנו דוגמה יפה מאוד של אמצעי ותכלית. כלומר, איפה מונח החיוב של הזוק אימם? וליקתם חיוב. באנגלית אומרים inherent. Is the חיוב inherent in the הורה? Or is the chiyuv inherent in the insult or the rebellion against Beit al yedei hora'ah? Ha'im ha'hora'ah shel ha'zoken hirak begeder emtza'i sha'al yadau pogeh v'chvodom shel bezdin? Or lo? Ha'torah chivalt al guf etzem ha'hora'ah. Ha'loch l'maisa hu chayav al etzem ha'hora'ah. Ki ein din shel mechila. אז כל החקירה שלנו היא רק תיאורטית, אין לי שום נפקמינה עכשיו. אבל חשבתי, ומה שאני הולך לומר עכשיו זה בגדר דוק ותשכח, כי זה מסתום, זה לא נכון. הגמרא אומרת בתחילת אלו הן מהנחנוקים, שאם בזדין לא יושבים בזדין הגולו בלשכס הגוזיס בשעה שה הזוקן ממרה והוא מורה הוראה כנגדם. כלומר, יש כאן T, א', T, ב', T, ג'. ב-T, א', בית דין הורו הוראה. ב-T, ב', בית דין הלכו הביתה. הם לא יושבים בלשכת הגזית. ב-T, ג', הזקן הורה הוראה לחלוק על ההוראה של בית דין. אז כתוב בגמרא, שהוא פטור. למה? כי כתוב וקם טוב על ליסו מלמד שהמוקם גורם. מה זה המוקם גורם? לשכס הגוזס. אז חשבתי לעצמי, מה קורה כאן? אני לא מבין. אם ההוראה של הזוקים מחייבת אותו, משום שההוראה הזאת יש בה משום מחלוקת על הוראת ביתין, אז מה אכפת לי איפה יושבים הביתין בשעה שהוא ממרה עליהם? אם המחייב הוא גוף מייסה ההורא בתור תכלס בפני עצמה, לא בתור אמצעי, אז מה אכפת לי איפה הביתן היום? אני הייתי מרחיק לכת אפילו אחרי שגולו בזדין. כתוב בגמרא ש40 שנה לפני חורבן הבית גולו הבזדין, אז גם אז הוא יהיה חייב. אם ביתן הורו הוראה בשעה שהם ישבו בלשכת הגזית, אז יש כאן חלו שם הורו אז בזדין, עכשיו הוא חולק על הורת בזדין, הוא יהיה חייב. אלא פשטו, אני חושב, כמו שהרמב"ם אומר, שעל ידי הוראת ביתן הוא בעצם חולק על ביתן הגודל ופוגע בכבודם. אז כאן, עוד פעם אני הייתי אומר אחרת, אבל אני לא יכול לחלוק על הגמרא. הגמרא קובעת שמתי זה נחשב, עוד פעם זה הניסוח שלי, לא הניסוח של הגמרא, אבל מתי זה נחשב כפגיעה בכבודם של בזדין, אם יש חלוש שם בזדין בשעה שהוא הזוקן חולק וממרה עליהם, ואם אין חלוש שם בזדין באותה הוראה, אז אני לא יכול לצרף את ההוראה הזאת לפגיעה בכבודם של בזדין. אני הייתי אומר אחרת, שוב פעם, אני הייתי אומר מה אכפת לי אם הם יושבים אז באותה שעה, הרי הוא פוגע בכבודם של בזדין בזה שהוא חולק על הוראתם. אבל הגמרא הוסיפה עוד תנאי, לא זו בלבד שההוראה של בית דין הייתה הוראה עם המוקם גורם, אלא גם שס ההמראה של הזוקן, יש כאן תנאי שבזדין יושבים והוא עכשיו כאילו פוגע. בקיצור, אם הייתי מדבר עם ילד, עם תינוק של בן 5, הייתי אומר לו ככה, בעצם הזוקן עומד בפני בית דין והוא כאילו יורק בפניהם, סליחה על הביטוי, אבל הוא חייב מיטה על זה, אז אני יכול להגיד ביטויים קשים מאוד על הזוקן הזה. אם בית דין יושבים בלשכת הגזית בשעה שהוא מורה וממרה עליהם, אז זה כאילו שהוא מסתכל בפניהם ויורק עליהם, הוא פוגע בכבודם. אבל אם הוא חולק על הוראה שלהם, אוקיי, יש לי דעה אחרת. גם אני, איך הולכת בין התלמוד חוכם? אני גם למדתי בישיבה ספונוביץ', גם אני יכול להגיד איזה סברה נגד הסברה של בית דין. זה לא, אני רק חולק עליהם מבחינה אינטלקטואלית, יש לי גישה אחרת. מה שאין כן, אם בית דין יושבים בלשכת הגזית בשעת ההוראה, זה נחשב לפגיעה ישירה בכבודם. אולי, אני רק אומר דוק ותשכח.
איפה הזוקן?
לא, לא, לא. אם הוא היה לפני ביתן, אז מה שאני אמרתי לתינוק זה היה נכון. אבל הוא לא בפני ביתן, הוא בטבריה, הוא בדן ויד באר שבע. אוקיי. בסדר. אוקיי. עכשיו יש לי משהו יפה. דיברנו על הנושא הזה כששאלנו על אובס וטולדוס, מה הגדר של טולדו, נכון? האם טולדו זה בעצם אופן אחר לעבירס האב, או טולדו זה איסו בפני עצמו? אז זה היה המפתח הקודם. עכשיו, באמצע הלילה אתמול, נתגלה לי שנדמה לי שזה גם קשור למפתח של היום. למה? הרן בסוף פרק י' בשבת, הזכרנו את זה לפני שבועיים, בדף מ"א עמוד א' בדף פריף, כותב ככה: תולדה שאינה צריכה לגופה, כליאמה לא פליגי לאו דאורייסא. יש מחלוקת בין רב שמעון ורב יהודה לגבי מלאכה שאינה צריכה לגופה. רב שמעון פוטר ורב יהודה מחייב. אומר הר"ן חידוש עצום, שבתולדה שאינה צריכה לגופה, אפילו רב יהודה מודה שהוא פטור. ולמה? כי התולדה אינה קרויה תולדה, אלא מפני שהוא בעצם עושה את אותה תכלית או אותו תיקון של האב. כלומר, כאן הוא מבין הר"ן כאחד משני הצדדים שלנו במפתח הקודם, שתולדה היא לא איסור בפני עצמו, פעולה חדושה אסורה, אלא על ידי התולדה הוא עובר על האב. איך אני מקשר בין התולדה לאב? הרי באב הוא מכניס את הזרע לתוך הקרקע, הוא זורע. כאן בתולדה הוא משקה זרע. אז יש כאן שתי פעולות שונות. איך אני יכול לומר שעל ידי התולדה הוא עובר על האב? אלא התשובה היא משום שלמה הוא משקה את הזרע? הוא רוצה להצמיח את הזרע. זה נקרא זריע. כלומר, מה מקשר בין התולדה לאב? התכלית. אם יש אותה תכלית, אבל אם אין לו תכלית של זה, הוא משקה, או בוא ניקח חופה גומה ואין הצורך לאפרו. אז אם הוא חופר את הגומה, אז יש כאן מייסה של חרישה, אלא אין צריך לגוף, רב יהודה מחייב אותו. אבל מה יהיה אם הוא עושה תולדה של חרישה, שהוא אינה פעולת חרישה כלל, אלא הוא עושה את זה לצורך חרישה ליפוי קרקע, אז התולדה קשורה לאב, על ידי התולדה הוא עובר לאב. אבל אומר הר"ן, אם הוא אינה צריך לגופה, דיינו הוא לא צריך, מה זה גופה? הוא לא צריך אותה תכלית של האב, אז גם רב יהודה מודה שהוא פטור. יסממי לרבוסי, נדמה לי שזה שייך לחקירה שלנו היום. מה מחייב אותו בשבת? האם עצם הפעולה של עצמו, ואם כן תולדה, מה אכפת לי אם הוא צורך לגוף או לא צורך לגוף, הרי רב יהודה לא מחלק, או גדילמה, המחייב בשבת הוא התכלית. האמצעי הוא הפעולה, והתכלית היא תיקוני אלמה, מה שמתקן בעולם. אומר הר"ן, פה יש נפקמין בין אב לתולדה. בנוגע לתולדה, כל חיובו של התולדה הוא בזה שעל ידי התולדה הוא מגיע לתכלית של האב. אז שמחתי מאוד על הנושא הזה. עכשיו, אתמול אמרתי לכם דבר בשם המוגן אברום, והיום יש לך מישהו את הספר, אז רק שנייה אחת. הנה, תסתכל פה בעמוד קוף חוף ווף. אז אתמול אמרתי לכם שלפי המוגן אברום, אם גוי ידליק את הנרות של שבת, אז היא יכולה לקיים את המצווה של נר שבת. למה? כי המצווה היא לא הדלוקס הנר, אלא הדלוקס הנר זה רק אמצעי כדי להגיע לתכלס של נר דולק. אז אני לא צריך שליח על פי דיני כללי שליחות, אלא אפילו גוי. היום אני אומר שרב אדלר בספר שלו מביא כאן בעמוד קוף חובוב שזה בכלל לא מוסכם בפוסקים, ואומר שיש פוסקים שחולקים על המוגן אברום, עין הגון רבי קיווגר שחולק על המוגן אברום, ואומר לא מצינו שליחות לעקום, אז איך ייתכן שהגוי ידליק את הנר? אומר רב אדלר כאן שרב קיבייגה חולק על מוגד אברום לדעס רב קיבייגה המצווה של הדלוקס נר חנקה היא מייסה הדלוקה והמצווה חלה על יהודי או על ידי שליח של יהודי אבל אין שליחוס לנוכרי אז אין כאן הדלוקה על ידי הגוי אז הוא אומר כאן אולי השאלה הזאת מהי המצווה של נר שבס אולי היא מחלוקת בין אביי ורובו הגמרא היא במסכת שבת פה אני בעמוד קוף זין מצד ימין למטה עוד גמור אומר שבשבת חוף דלד עמד בית בפרק פעמי מדליקים אז כתוב שם אין מדליקים בשמן שריפה ביונטף רבי שמואל אומר אין מדליקים באיתרון מפני כבוד השבס וחכם מתאים בכל השמונים שמן שומשמין, שמן הגולסים שמן וכו' הגמרא בדף חוף עמד בית רבי שמואל אומר אין מדליקים באיתרון מפני כבוד השבס מי טיימו אומר רובו, או יש גורסים רבו כנראה, אבל אומר רובו, מתוך שריחו רע, גזירו שמייניחנו וייצא. אומר לי אביי וייצא. אומר לי, אז רובו עונה לאביי, כדי להסביר את שיטת רבי שמואל, שאני אומר, הדלוקס נר בשבת חובה. מאוד מוזר. מה כאן השייכות בין הדלוקס נר שבס חובה גם אביי יכול להסכים שהדלוקס נר שבס חובה אבל רביי טוען שהוא לא צריך לשבת על יד הנר אז מה אתה מפחד שמי אני חן וייצא? מה זה בבעיה ביטחונית? ונראה שהבאי ורוב החולקים בעיקר דין הדלוקס נר שבס הבאי סובר שאחיו הוא מייסה הדלוקה אבל אין חיוב שיהיה לו נר דלוק בביתו כדי שהוא יענה ממנו לכן הוא אמר וייצא לא אכפת לו מה שהוא מניח את הנר אחד לא כעשה כי כל התכלית של המצווה היא מונחת במייסה מצווה מייסה דלוק וזהו כי הם מה שאין כן לרובו הוא סובר שמצוות שבת הווה על ידי זה שיש לו נר דלוק בתוך ביתו שהוא יענה מאורו וכאן, אף על פי שהוא עשה מייסה דלוקו, אבל אם הוא יצא מחמת הריח רע, אז הוא לא יצא ידי חובה. ואפשר, וכאן אני חוזר למה שהתחלנו לפני, מתי התחלנו את הלימוד הזה? בשעה 9. לפני 4 חודשים, משהו כזה, לא 3 חודשים. אז התחלנו, מי שזוכר, מהסוגיה בפסוחים, דף זין, לגבי על וליב בדרכס המצווה. אפשר שביסוד זה נחלקו הרמב״ם והגאון, הגרא, לגבי נוסח ברכס הדלוקס נר שבס. הרמב״ם בהלכות שבת פרק ה' הלוכה א' מביא שהנוסח הברוכה היא להדליק נר של שבס. אבל הגרא בהלכה שבס סימן ר' סמך ג' הביא בשם ירושלמי שצריך לברך על הדלוקס נר שבס. מה המנהג שלנו? מישהו יודע? להדליק, לא כמו הירושלמי. מעניין, אלא כמו הרמב״ם. כי הטור גם פוסק כמו הרמב״ם. להדליק. ואפשר שהרמב״ם סובר שעיקר מצווה נר שבס הוא עצם מייסה הדלוקה, ולכן הנוסח היא להדליק. תמיד דיברנו שלמד זה לסוס על עצם העשייה. מה שאין כאן ירושלמי חולק וסובר שהמצווה היא נר דולק לכן אין לברך על מייסה עשייס המצווה אלא על תכלס המצווה דהיינו מצב שיש לו נר דולק בביסו ולכן המצווה היא הברכה הסליחה היא על הדלוקה כי דיברנו כמה פעמים שעל בניגוד ללמד היא ברכה לא על המייסה מצווה, על הקיום המצווה. וכאן הקיום המצווה הוא בתכלס. אם לפי הרמב"ם הקיום המצווה הוא במייסה, אז המייסה הוא התכלס. ולא אכפת לי אם יש נר דלוק או לא, אז הוא יברך לעשות, תראינו להדליק, אבל אם אני סובר, כמו שדיברנו ליאל, שהמצווה היא לא מייסה הדלוקה, אלא שיהיה לי נר, אז לפי זה בנוגע לנר חנוכה, מה צריך להיות הנוסח של הברוך? של הברוך? להדליק. מה אנחנו מברכים על נר חנוכה?
להדליק.
או להדליק?
אבל מה אומר המגיע?
רק שאתם לי רק דקה. על נר חנוכה, רק שנייה אחת. להדליק נר חנוכה. או, אז רק רגע אחד. להדליק נר חנוכה. תן לי רק דקה אחת. לא, כי הרמב"ם פוסק שעל מצווה דרבנן מברכים על, כגון על מקרא מגילה. אז למה להדליק נר חנוכה? רק רגע אחד. רק שנייה אחת. אז הרייבד בסוף הלכות חנוכה אומר שהרמב"ם קובע להדליק נר חנוכה משום שלא רצו לשנות את הנוסח ממקדש, מנר שבמקדש. בנר שבבית המקדש, שהיא מצווה דאורייתא, אלוס קסנרוס וכו', אז הברכה היא להדליק. אז לכן על אף שהדלקת נר חנוכה היא מצווה דרבנן, אז רצו לשמור על אותה נוסח של המצווה דאורייתא של בית המקדש, ולכן מברכים להדליק, למרות שנר חנוכה היא רק מצווה דרבנן.
מה עם המגן אברהם בנר השבת, שהוא חולק על השולחן ערך, ואומר שהמצווה הוא שיהיה נר דלוק? מה אומר
מהברכה? איזה ברכה יש לו? כן, אינני יודע איך פסק המגן אברהם. אבל אתה צודק, אולי המגן אברהם פסק כמו הווילנה גאון. המגן אברהם הוא 200 שנה לפני הגאון, אני חושב. כן, כמעט 200 שנה לפני הגאון. אבל ייתכן שהוא גם הסכים עם הגאון? לא משום ש... הוא הקדים את הגאון, אבל הוא הגיע לאותה מסקנה. מה אתה אומר, דניאל?
לא, אולי המצווה במשכן להדליק את הנר, לא הדלוק, שיהיה אור במשכן.
אז אם זה כדי שיהיה אור במשכן, אז אם כן הברכה בבית המקדש הייתה על. ואז אין לנו תשובה לקושת הרייבד. הרייבד הניח שבמקדש ודאי הדליקו בברכה של למד, של להדליק. וכך הוא מצדיק את הרמב"ם, אחד מהמקרים הבודדים שהרייבד בא להגן על הרמב"ם. אבל אם נאמר שהמצווה בנר שבמקדש היא לא מייסה הדלוקה, אלא מייסה הדלוקה היא רק אמצעי, השאלה היא זאת, מה יעדין בנר של בית המקדש שהדליקו חרש שוטה וקוטן, למשל? עכשיו, בוא נגיד ככה, אני לא יודע אם ייתנו לחרישות וקודם להיכנס להיכל, אבל בוא נניח שהוציאו את המנורה חוץ להיכל, החריש או הקוטון הדליק את המנורה, והכהן החזיר את המנורה למקום או בהיכל. אז בחי גבנו, בוא נניח שיוצא ידי חובוסו, כי המצווה היא לא הדלוקה, אלא שיהיה נר דלוק בהיכל. אז לפי זה הנוסחה צריכה להיות על ולא למה.
זה באמת הלכה שמותר שחרשות וקודם יכולים לדעת?
אני לא יודע. אני יודע זר, כתוב שזר, זה מחלוקת הרמב"ם ברייבד באיסורי ביו, נדמה לי. לא איסורי ביו, מה זה נקרא? בהלכות ביאס איסור. הרייבד סובר לא, שהכהן חייב להדליק. ואילו הרמב"ם סובר, אם אני לא טועה, שהישראל יכול להדליק חוץ להיכל, והכהן יניח את המנורה הדלוקה בתוך ההיכל, ובזה הוא קיים את מצוותו. אז לפי הרמב"ם יוצא שהמצווה היא בעצם נר דולק, והברכה המתאימה היא על. אז אם כן, הרייבד...
אולי זה תלוי מי מדליק. לכהן, מפני שאפי גזירס הכוסר, והכהן יש לו מצווה להדליק עצמו, ואם הוא מדליק, להדליק. אבל אם הוא לא, מפני שמותר בזר...
לא, אני רק אומר שהרמב"ם לא מחייב אותו לכבות את הנר ולהדליקו שוב. אם יש חובה לכהן במאיסה הדלוקה, אז הוא היה צריך לחייב אותו. יש כאלו שרוצים להוכיח מרבינו תם לגבי נר שבת שהמצווה היא הדלוקה, שרבינו תם, רבינו תם במסקנה שלו מגיע למסקנה שאם היה נר דלוק מבעוד יום אז הוא חייב לחבות אותו לדליקו שוב. אז יש כאלו שרצו ללמוד מרבינו תם שיש מצווה של מעשר הדלוקה. עכשיו עוד נקודה ונסיים פה. הרי לגבי מצוות מעקר הבאנו את המחנה פריים אתמול, שלפי המחנה פריים הגוי יכול לבנות את המעקר. היום אני רואה שרב אדלר בעמוד קוף ה' מביא כאן מנחס חינוך. אומר מנחס חינוך שבעל הבית חייב לבנות את המעקר בעצמו או בשלוחו, ואין נוכרי יכול לבנות מעקר בשביל ישראל. אז אתמול אמרתי שישמעאל יכול לבנות המעקר בשבילי. היום אני אומר שלפי המנחס חינוך, אני לא פוסק הלך למעשה, אי אפשר לתת לישמעאל לבנות את המעקר. אני יכול לתת לי אנקל ברל, אם תמצא קבלן שהוא יהודי או פועל שהוא יהודי. היום זה די נדיר, כל הפועלים הם ערבים היום, אבל אם הוא יצור תמצא איזשהו יהודי שמוכן לבנות לך מעקר, אז אומר מנחס חינוך, קיימת בזה את חובתך, כי שלוחו של עולם כמוסו. אבל אם אין לך יהודי לעשות את זה, אז תבנה את זה בעצמך. חייב לקחת קורס בהנדסה, בקבלנות. בסדר, רבו ישראל? עד כאן. אז חודש טוב לכולכם, ומחר משם נמשיך.